יום רביעי, פרשת ראה. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הצצה מרגשת לפרויקט המיוחד של דירשו בערי הטקסטיל בניו יורק. אז בימים האלו, בהם רבים וטובים מבני יהדות ארצות הברית נופשים בערי הטקסטיל ונערכים לקראת תחילת זמננו בשבוע הבא, אלפי בוחרי ישיבות מוצאים בכל יום זמן מיוחד שאותו הם מפנים לסדר דירשו, שזה בעצם סדר לימוד של דף הימים בהלוכה שנוסד על ידי ארגון דירשו, התקבל בכל תפוצות ישראל. במסגרת הפעילות של דירשו, אז כ-20 קמפים בערי ניו יורק, זאת שמתקיימת זו השנה החמישית ברציפות, כמו לאורך השבועות האחרונים, תוכניות לימוד ומבחנים בדף הימים בהלוכה שהרחיבו את ידיעותיהם של למעלה מ-3,500 בחורים בהלכות רבות במשנה ברורה. בין הזמן הוא זמן שבחורים זקוקים קצת יותר מוטיבציה מאשר במהלך השנה, והתכנית של דיר שהוא הוכיחה כמניע מוצלח, אומר הרב מנחם שמלצר, מגיד שיעור בתכנית דף הימי לבחורים של דיר שהוא בקמפ תורס חיים תשבה. העובדה שבחורים לומדים הלוכה, מרגילים את עצמם ללמוד משנה ברורה מדי יום ביומו, מהווה הרגל מצוין שמתחיל כשהם עדיין צעירים, אבל יכול בהחלט להמשיך לאורך החיים. בינתיים הם מרוויחים מזה יום יום בזכות הלימוד של דירשו. כל בן הזמן הם קיבל צורה מיוחדת. אחד הדברים שהוכחו כיעילים ביותר בלימוד של דירשו זה הקצב והמבחנים, אומר הרב פינטר. אחד מגידי השיעורים המחורים יודעים שיש להם כמות מסוימת שהם צריכים ללמוד כל יום. הם יודעים שאם יבחנו על החומר וישיגו תוצאות טובות, אז הם יתוגמלו. זה הופך את חייבת הלימוד למשהו מכוון למטרה. יש כאן תופעה מופלאה. נוסיף אחד הרכזים של דירשו בקמפים. לפעם מופלאה של תלמידי חיים צעירים ששאפים להיות חלק מתנועה עולמית. בסדר שדירשו מלא תפקיד אינטגרלי בלימוד, מוביל את העבורה הרוחנית בשם כולו. ומסכם הרב אהרון גבאיוף, מנהל דירשו בארצות הברית. רק לצפות בבחורים שמתקפים בתוכנית לימוד דפיימי, בבחורים של דירשו עובדים התלהבות, שהאושר קורה לפניהם. הוכיח שאין שמחה כמו השמחה של הישג אמיתי בתורה. ואנחנו ממשיכים עם השו"ת המיוחד, מראשי הישיבות, חלק בשני של השו"ת הזה. הרב קופשיץ, לגבי שאלות לחברותות, לגבי הצורך שקיים לפעמים ללמוד עם בחור חלש יותר, לגמול אותו חסד. אז אני מביאים את הרב קופשיץ שאמר שמייסה שקרה עם הרב שישוע לנדו, שהיה מבחירי תלמידיו של החזון איש, היה נוסע בקביעות מירושלים, שם הוא התגורר לבני ברק, לחזון איש, מקום מגורי החזון איש. ברבות הימים עמדו רבים מבני ירושלים, שאם יש להם שאלה לחזון איש, לא צריכים להטריח את עצמם עד לבני ברק, שזה היה מאותם ימים מסיבה מורכבת, לא פשוטה בכלל. פשוט היום מבקשים מרבי משה יהושע שישאל בשבילהם את השאלה. במשך הזמן הלכו השאלות והתרברו. לא פעם מה צריך להיכנס בעובי הקורה, להבין את השאלה על כל צדדיה, בשביל שיכלו להציג אותה. צורה טובה ביותר בשני החבניש. עד שהדבר הפך למעמסה גדולה לכתפיים, הוא הפסיד שעות לימוד רבות בגלל זה. אז הוא אמר עכשיו למי שמבקש לעצור את ההתנהלות הזאת, להפסיק להעביר את השאלות שגזות מנו זמן יקר, ומונות אותו מלימוד התורה במשך ממש שעות ארוכות. אז החזוני שמר לו דבר מדהים, אמר לו שכדי להבין את התורה, איך שהנשמה תהיה מאוזנת. חייבים עדינות הנפש בשביל להבין את התורה, שהיא חוכמה רוחנית מאוד. איך זוכים, אמר לו החזוני, של אותה עדינות נפש? על ידי עשיית חסד עם הזולה. מצוות החסד היא מצחצחת את הנפש, מעדנת את הנשמה ומתארת את לב האדם כדי שיהיה מוכשר באופן נעלה ביותר ללימוד והבנת התורה. עם זאת הוסיף הרב קופשיט, ברור שבתחילת הלימוד אי אפשר שהבחור יפקיר את עצמו לחלוטין כדי לעשות חסד ללמוד עם חברות חלשים. לא צריך, לכן צריך בנושא הזה הרבה מאוד שיקול הדעת, לגלות אכפתיות לחברים חלשים יותר, כדי לעזור להם וגם להקדיש להם זמן. באופן כללי הוא אומר, אפשר לראות בישיבות בצורה ברורה, שדווקא הבחורים שאכפת למה השני, שדואגים לחברים ועוזרים לאחרים, הם אלו שבאמת נצלחים יותר בלימוד, בכל תחום אחר. כלל ברזל לקוט בידינו. אין אדם עושה מצווה ומפסיד. במענה לשאלה של בחורים, עד כמה הם צריכים להתאמץ, להיכנס לשיעורים, אחרי שהם למדו בעצמם כבר את דברי הראשוני והאחרוני, אז אומר הרב שטיימן הזה, שלכל מגיד שיעור יש צורה אחרת שנמסרת שיעור, גם בעניין הזה יש הבדלים מהותיים, הם סגנון השיעורים שנמסרים בשבועות קטנות, שיעורים שנמסרים בשבועות גדולות. ולכן חשוב במיוחד להיכנס לשיעורים האלו. לא להכניס שום שיעור, גם שמיעת השיעורים מקלדת ולא אותו דולות. יש מושג של פנים מסבירות. הוא אומר, אני יכול להעיד על עצמי שבצעירותי למדתי אצל שמואל רוזובסקי, היום אחרי שנים ארוכות. אני מקשיב לשיעורים המוקלטים, וזה לא אותו דבר, עולם אחר. כשאתה רואה את הרב מול העיניים, שומע אותו, רואה תנועות הפנים, את תורת הדיבור, הדרך שהוא לגש לגמור, זה משהו שונה לחלוטין, ואין לזה שום תחליף, לא הקלטות, לא סיכומים, ובטח ובטח שלא לימוד עצמי. הוא מוסיף מייסי שהוא שמע מהגאון רב גרשון אדלשטיין שליט"א, שתי בחורים. בישיבה שהיו שני בעלי כרשונות גדולים, אחד מהם היה חוזר לשיעורים שהוא שמע מהרבני הישיבה 4 פעמים, כותב, מסכם, שוב ושוב. ואילו החבר שלו היה שומע ולא כותב ומסכם. הטענה שלו הייתה שהוא יפתור את השיעורים שלו כשבעזרת השם רב או שיבה. מה עוד צריך לכתוב עכשיו חודש יותר של אחרים? אומר רב גרשון שהמציאות הייתה שהראשון מרביץ תאיר מהגדולים בדורנו, ואילו החבר שלו, שגם הוא כבר קיים יהודי מבוגר מאוד, עדיין מנסה להיות מרביץ תאיר ונראה שעושה את השיעורים שלו, אבל הוא לא התקדם לשום מקום. שוטרים פה, הוא מספר פה סיפור גם רב דוביק פוברסקי. 3 בחורים מילואים שלמדו בגרודנה אצל רב שמעון שקוף. היו חייבים עליו במיוחד. בזמות הימים ביקשו 2 מהם לעבור לשמוע שיעורים מסכת יבמה מסמר ברוך בר. אז 2 מהם ככה ביקשו, השלישי בבק ברב שמעון לא רצה לפרוש ממנו. המעבר של שלשתם 2 גרם לחליש הסדס לרב שמעון. הוא לא אמר להם כלום. אמר רב דוביץ, 3 הבחורים האלה היו גדולי תורה מגדולי ישראל, אבל 2 שפרשו מרב שמעון לא זכו להרביץ תורה כמו שהיה ראוי להם. המקום שלהם, הישיבות שלהם, לא היה כמה ספרים תמיד יכולים מופלגים כמותם. ואילו התלמיד השלישי, שדבק ברב שמעון, דבק ברבו ולא רוצה להיפרד ממנו, זה היה רב שמואל רוזובסקי, שהפך להיות ראש הישיבה של הדור כולו מגדולי מרביצי התורה. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. הובא בגיליון השגחה פרטית. מספרים פה, בניין זמרה כטיפוסי. השכנים ידעו שאנחנו עומדים לנסוע לחוץ לארץ לצא בשמחה משפחתית. אז השכן דפק בדלת, שאל אולי לכבוד החתונה של הבן, מה זה טוב, אפשר לתת את הדירה לשבת סופוף, שבת שלה לתורה. אז אמר לו, אותו בעל המייסי שמספר את זה, שאמרתי לו שאני אחשוב, אני אחזור לתשובה. מצד אחד רציתי לתת לו את הדירה, מצווה גדולה, עזרה של ממש. גם בסופו של דבר אני ארווח מזה. מבחינת שמור לי ושמור לך, אני נותן לו היום, אחר כך אני אעשה את זה, הוא ייתן לי. מצד שני, וזה הצד החזק מאוד, לא נותנים את הדירה רק למשך שבוע. אז זה למשך שבוע ימים. אתם צריכים לצאת לבית, מבית מאורגן מסודר ומיוחד, כדי שאין לחזור. וכשעוזבים בית למשך שבוע, רוצים לדעת שנחזור לבית בדיוק באותו מצב שעזבנו אותו. טוב, הוא אומר, חשבנו. שקלנו את הצדדים, ובסוף החלטנו שהצד הראשון הוא זה שיגבר. אנחנו ניתן את הדירה, נזכה במצווה, ונרוויח גם יחסי שכנות משופרים. באותו שבוע, תזזו כולם, אנחנו רקדנו בחתונה בחוץ לארץ. השכנים שלנו והאורחים בחתונה בבני ברק, השבוע עמוס חוויות. חזרנו אחרי שבוע עמוס חוויות את ביתנו עייפים אך מרוצים. טוב, רק פתחנו את הדלת של הבית, ריח אז זיקה באפינו, עמדנו משתוממים, מסתכלים, לא יודעים מה לחשוב, בית מסודר לאופלי. האורחים שהיו כאן השאירו את הדירה ממש כמו שקיבלו. אבל הריח, מאיפה הריח? התשובה הגיעה מהמקרר, גל ריח נורא נדף ממנו ברגע שפתחנו אותו. התברר שהמקרר היה מנותק מחשמל למשך 5 ימים. כל המאכלים התקלקלו, התרכבו, כל הבשרים הקפואים הצלחנו לזרוק. סט של כמה מאות שקלים. נו, נפסד התמודדנו איכשהו, שאלה כפורת. אבל הריח, הוא לא אומר לעזוב אותה, ננסו עם כל מיני רעיונות. התמודדו עם התופעה הזאת. המפעלים למפיצי רוח התעשרו על חשבוננו. ועם כל זה, קיבלנו החלטה נחושה. לא מספרים לשכנים את מה שקרה. הם לא יודעים שהאורחים נתקו לנו את המקרר בטעות, בגלל דעת, וגם אנחנו לא נלך להחיר את מצב רוחם אחרי השמחה ששרתה במעונם. בסייעתא דשמיא, גם לסבל, גם לסבל של הריח נגזרה הקצבה, באמת, באמת אחרי כמה זמן, כמה חודשים, נעלמה התופעה. טוב, כעבור חצי שנה, התקשרו אלינו מאיזה ארגון חסד, שעורך הגרלה סנית. ארגון שפועל גדולות ונצורות, רוצים לנו להשתתף בזכות העצמות שנעשות על ידם. יצאו לקנות כרטיס הגרלה שנכנס לכל הפרטים המוצאים. קניתי, לא חשבתי שאני אגריל. אבל רציתי לזכות גם במצוות צדקה. אחרי שבועיים מתקשרים הארגון, אחרי זה, נו, כבר תרמנו, הזכרתי. אנחנו לא מתקשרים להתרים, הם עונים לי. אנחנו מתקשרים להגיד לכם שזכיתם בפרס 408. מה זה 408? מקרר מדגם חדש בשווי של אלפי שקלים. נדמתי מסיים בעלמה יצא. אני לא מאלה שזוכים בהגרלות. לא יצא לי אף פעם לזכות בכל אופן. אין לי מזל לעניין הזה, ככה חשבתי, אבל הפעם ידעתי שזה לא היה מזל, אלא ההחלטה שלנו לשמור על שתיקה ולקבל את הנזק שיוסב לנו מניקותוק המקרר ולא להעיב על השמחה של הזכנים. זכות השתיקה עמדה לנו מקרר כנגד מקרר בהשגחה הפרטית בכלל. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע, יש לנו פה מאמר ארוך ונפלא, הרב הגאון, רבו של קובלסקי שליטה. עשר תעשר, שאלה מדוברת ביותר בעולם, איך מגיעים לרווחה כלכלית, אברכים לצד בעלי מלאכה, כולם, ראשי משפחות, עקרות בית, אנשי עסקים, מנהלי חברות, כולם מוגעים מתמוכם ומייגים את המחשבה, איך לשפר את המצב כספי, איך להגיע לרווחה כלכלית טובה ונוחה יותר. הזירה העסקית מלאה בחברות ייעוד בינלאומיות, אנליסטים מומחים ועוד ועוד. כולם אומרים, אנחנו נייעץ לכם ונספר לכם. כולם רוצים לדעת איך להגדיל את העושר. ואחרי הכל, אחרי כל השינויים והעצות, ההמלצות, ההשקעות, אין דרך בו תוכל להבטיח עושר. אין שום כלי מסוים שבהכרח ישפר את המצב של הארנק אם לא את חשבון הבנק. הרבה פעמים דברים שהיינו רואים בטוחים ומבטחים, מאחלים מאוד. רק מלך העולם, אדם מפרנס, בעל הכסף והזהב, הוא זה שיכול להבטיח כל זה. ההבטחה שלו תתקיים, יכול להבטיח שנשפר ונזכה לזה. פרשת שבוע הוא חושף לנו את הסוד, העושר, נותן לנו נוסחת כסף. בסוף כתוב עשר ועשר, והוא חזל עשר בשביל שתתעשר, הנה נוסחת הכסף, אומר הרב קובלסקי. כלי היחיד בחותמו של מי שקובע באמת מי יצליח להתעשר, בהתחייבות ובהבטחה. מי שמנהל את העולם להפריש 17, פשוט תפריש מעשר מתבואה, תוריד מעשר מהפירות. כפי שהוסיפו חזל, לפי רוב השיטות תפריש 10% מהרווחים, זה מה שהבטיח את העושר. כי כשבעולם אני כסף לאדם, יותר ממה שדרוש לו, בעצם מנה אותו לגזבר האישי שלו בעולם הזה, ומאמין בו שיפריש חלק ניכר מההכנסות לטובת אלה שזקוקים לזה, לטובת המטרות העיקרות לבורא העולם. כמו עניים ונזקקים, עמדי תורה, ארגוני חסד, וכשהוא מפריש, אז הוא מנה תפקיד נאמנות, ככה מביא רב שמש קובע, הקדמה לשער הישר. זה קל ופשוט, הרווחת 100 שקל, מצוין. היית רוצה להשתמש בכל המאה, אבל הרבה יותר כדאי לך לגשת לקופת צדקה הקרובה לשים במטבע של 10 שקל. שערו 90, אבל המאה השקלים הבאים כבר בדרך, הרווחת 10,000 שקל, נפלא. 90,000 שקל, הרבה כסף, אבל תרוויח ותבטיח סכום כפול ומכופל. מספרו, הוא מביא פה סיפור, שעת לילה מאוחרת, חודש תמוז, תשס"ט, לפני 14 שנים, חומה בני ברקי, שעת האשמורת השלישית, הניסו את כולם הביתה למזגנים, לחמיתות, נפש חלה נרתה ברחוב, מלבד כמובן מי שאומנתה בשעות הלילה, הגנבים, רבע לארבע, לפנות בוקר, דינק בניטור חתולי, גנב זריז ידיים, קפץ לחנות ביתו של אבו גואל רבצן פלמן. טוב, הוא השתחל שם בקלות, בשקט, במהירות, קיפץ בין החדרים, תחתיו לגלות שאין לו הרבה מה לגנוב, בקושי הוא גילה את השעון של הרב עם הארנק, שהוטען באותו ערב בדיוק ב-3,000 שקל לקניות חשובות. זה היה השלל שלו. בבוקר כששקימו, גילו, שגנבו, הרב לא נלחץ, כן מה לגנוב. אבל אחרי כמה דקות, גילו את מימדי הנזק, 3,000 שקל בשעון של הרב. נזק, לא נעים, יחסית לתוצאות של חי ביקור גנב, זה לא הכי נורא. אבל הרב היה ניסר, הוא היה מתוח, לחוץ, כאילו קרה אסון. חולפים כמה ימים, ועדיין הרב מתוח וניסר. חבר בישראל, נותן לו שם חלופים, מציע עזרה. הוא שואל אותו, בגיוס של הכסף, הוא שואל אותו, מה החרדה הגדולה? הרב מושך בכתפיים, אומר, זה לא העניין, כסף או תחליפי. טוב, בני המשפחה גם מופתעים ונבוכים, מה הבעלה? הרב לעומתה מצטנף בפינה, מוציא, צורות של מסמכים, מחשבי נשם, אני מתחיל לכתוב ולמחוק, ומרים את הראש, מבט מוחזר, הוא ממשיך להיות ניסה, חודש ימים חולף, ויגיע שליח מעט הגנב ביום בעיר. ועם העטפה שיש בה 3,000 שקל בשעון מזומן, הוא מתנצל בשם הגנב, מספר על נקיפות מצפון, וביקש סליחה והסתלק בלי לשיר עקבות. הרב ששמע על החזרת הכסף נערו פניו. שאל אותו אחיו, מה קרה? מה היה מלכתחילה? מה היה עכשיו? הרב אמר לו, הרי תבין אחי יקירי, מאז הגניבה אני לא נשאר, כי לא מצאתי סיבה לגניבה. האם אדם נוהג ביושר? בכסף שלו, נושא ונותן באמונה. לא מזדמנים לו נזקים ותקלות תחת ידיו, הגנבים לא מוצאים את הדרך, לבית שלו. וככה נחסכות ממנו עוגמות נפש רבות. אבל ברגע שגנב ביקר בבית שלי, אז אני הוכרחתי לבדוק אם יש כסף שהרווחתי שלו ביושר. איך הגעתי לנזק כספי לא צפוי? אז השקעתי שעות ארוכות בבדיקת כל החשבונות, לבחון איפה נמצא הסכום הבעייתי שהגיע לידי שלא ביושר. אחרי בדיקה מעמיקה גיליתי שאין סכום כזה, הפלאה שלי גברה. הדבר היחיד שמצאתי, שפעם אחת לפני כמה חודשים הייתי זקוק לכסף בדחיפות, הפרשתי הלוואה של 3,000 שקל מהקופה שהיו מונחים בה אותם כספי מעשר. כעבור חודש החזרתי את הסכום במלואו, המשכתי להפריש מדי 14 מדי חודש, לא הבנתי מה קרה שנגנב הכסף, הרי פרעתי את החוב. עכשיו התברר שלוויתי כיוון שלוויתי מהקופת המעשרות וישבתי בידי 3,000 שקל לחודש, אז נגזר עליי שאותו סכום ילקח ממני למשך חודש. פירוש שמופיע בבוא ועמוד עם בית מפי הבן שלו, ללמד אותנו עד כמה גדול כוחה של מצוות מעשר כסופים, כמה חשבו להיזהר בה. מידה טובה מרובה בהרבה, וכל שוני שעושים במצווה הזאת, כל דבר קטן, זה יכול לעלות בגבוס נפש מרובות. גם אמר מרשיך עם עוד דברים נפלאים וסיפורים, אנחנו נמשיך הלאה. יום ידילולה של האדמור מתוש דיצל, והנועם שיח מובא שפעם נכנס אליו, הוא היה גר במונטריאול, בא אליו יהודי, בא להתפרד לנו שהוא עוזב את העיר, הולך לעבור להתגורר באיזו עיירה מרוחקת. אותה עיירה כמעט ריקה מכל סמן יהודי, אז הרב שאל אותו איך יהודי יכול לגור שם, מקום שכמעט ואין יידישקייט. אז אמר לו שקרה לו עלינו איזה אסון גדול, סיפר שהיה לו סכום גדול מאוד של כסף לקנות דירה במונטריאול, עשה פעם לאנצר ונגדל ממנו כל הסכום. ועכשיו הוא אומר, הציעו לו משרה באותה עיירה, אין לו ברירה, רבי לאורפה, אמר אפלפיק, אינו כדאי להחיב איתו מכל היידישקייט, כדאי לשאר במונטריאל. מוחרת שהיהודי התפעל בתקניצת, נכנס יהודי לא מוכר, ניגש אליו, שאלתי מה הפעם בה, נתבר בו ונגנב ממנו סכום עצום. אמר לו בחיוב, אינה לו כן. אמר לו די שהוא זה שגנב ממנו ומתחרט ומחזיר לו את כל הכסף. הוא מספר שיש לנו עוד כמה אלפי דולר מהלוגמס נפש. היהודי לא אמין למשמע אוזנן. הוא לקח למעטפה עם הכסף וראה שיש שם את כל הסכום העצום. עם התוספת, הוא ראה בזה סייף בשמי עצמה, שהוא באמת צריך להישאר במונטריאל. לא לעבור לאותו מקום, הוא שמח שגם מרוויח כמה אלפי דולרים מהגנבה הזאת. באמת הוא ככה עושה, נשאר שם, קנה דירה חדשה, הקים בית יהודי חסידי לתפארת. עברו הרבה שנים מאותו מעורב, והיהודי פוגש את אותו גנב שהחזור את הכסף. הוא ניגש אליו והודה לו. בזכות המעשה הזה הוא נשאר מונטריאול, הקים בית חסידי לתפארת, אמר לו הגנב, לוי ידוע לך, שלא לי אתה צריך להרדות, אלא לרבי מיטוש. מה שהוא לא מבין, גולה את הסוד, אמר לו שהוא מעולם לא הבא, אנטוורפון. הרבי מיטוש ביקש להגיע אליו, יספר לו את כל המייס הזה, כאילו היה גנב, ולתת לו את הכסף. אז נראה, אתה צריך להרדות לו, לא לי. ואנחנו משכים רבותיי עם דף רעים מבעלוך, אנחנו נוחזים לשאר טובה בסימן תוף טס ווב. סעיף בייס גימל. מה הדין במקרה שמזון העירוב נאכל בזמן הנשמושס? ואיך מערבים ליום קדושה שסמוכים זה לזה? אחר כך ועוד נושאים מעניינים ללמד כולנו משלוחה בדף רעים בהלוכה ונוכל לשמר בשיעור שלוחה אחת בפי הרבנים הגאונים. כדרכנו נלמד גם אנחנו דיין דף רעים בהלוכה. כמו שכבר למדנו לא עושים ערב תחום מזמן בין השמושס, בדיעבד לדעת השכונות חרוב חג, כשוק דרבון לכולה. ולכן אנחנו מחשבים את זמן בין השמושס קיום לעניין זה, נמצא שערוב נעשה ביום. אבל לדעת רוב הראשון, אם אנחנו מוכרים בספק, אם מחשבים את בין השמושס כלילה. ונמצא שהערוב מונח במקומו אחרי כניסת שבת. אם המזון של ערוב תחום מנונח במקומו ביום, אבל הוא נאכל בזמן בין השמושס, לדעת בשכונות הערוב, חל, כיוון שבאופן כזה אנחנו מקלים להידך גיסוי, מחשבים בין השמושס כלילה. נמצא שהעירוב הונח ביום ונאכל בלילה. הראשונים שמחמירים בדיעבד בנוגע לעירוב שנעשה בזמן בין השמושס, החלקו בדבר, יש מי שסוברים שגם בספק כזה אנחנו מחמירים, ולכן נידון עירוב זה כאילו נאכל בזמן שבוודא יום, ולא היה מונח במקומו בשעת כניסת השבת. אבל יש מי שסוברים, באופן כזה שהעירוב נעשה כדין, אנחנו דנים אותו בחס קסקש שהמזון מונח במקומו. עד הזמן שבו כבר חל העירוב והעירוב קשה. בשעת הנחת המזון של עירוב תחומים במקומו צריך לברך של קיצונו וברוך, של קיצונו וצועזו וצועון מיפס עירוב. למרות שאין ציווי לעשות עירוב תחומים לחזל, יקנו את זה לתועלת של מי שרוצה להעביר במקום שיתותו למקום אחר, הרי זה כמו שחיטה, שאין ציווי לשחוט את הבהמות, אלא שמי שרוצה לאכול צריך לשחוט, ועל הציווי זה אומרים את ציוונו. בדיעבד העירוב חל גם בלי ברוכה. וחובה לומר בשעת הנחת המזון, או אחרי זה שבזה העירוב יהיה מותר לי, או לפלוני, אם הולך בשביל משהו אחר, וילך למחר, במקום זה, או במקום פלוני, במידה שלא נמצא באותו מקום, או ששליח מלך את המזון ואומר בביתו. 2,000 אמו לכל רוח, אם הוא לא אמר את זה, העירוב לא חל, אבל בדיעבד, אם הוא אמר, יהיה זה לעירוב, אז זה חל. וכל האמור זה דווקא בעושה עירוב תחומין באמצעות הנחת מזון שתי סעודות במקום העירוב. אבל מי שעושה עירוב על ידי שהוא שואל בזמן בין השמושת במקום העירוב, הוא לא צריך לומר את נוסח בזה העירוב, אלא די בכך שהוא חושב לקנות שביתה במקום הזה. כמו כן יש אומרים שאין לברך על העירוב הזה. מי שעושה עירוב תחומין, הוא עושה עירוב תחומין עבור מספר שבתות, אז יוסיף בדרך שבזה העירוב, את פירוט השבתות שעברנו מערב, למשל לכל שבתות השנה. מי שעושה עירוב בכזה אופן צריך לוודא בכל ערב שבת ובכל ערב יום טוב שבה משתמש בעירוב שמזון העירוב ודאי מונח במקומו וראוי למאכל, שלא יתליע או יתייבש וכדומה. אפשר לעשות בשעת עשיית העירוב שיחול רק בחלק מהשבתות או רק בשבתות ולא בימים טובים וכדומה. יום טוב שבת שסמוכים זה לזה, דהיינו שיום טוב חל ביום שישי או ביום ראשון, וכן שני ימים טובים שסמוכים זה לזה למעט ראש השנה. דהיינו בחוץ לארץ שבו יש יום טוב שני של גלויות, אפשר לערב עירוב תחום אחד לשניהם. שבנוסח בזה העירוב יוזכרו שני ימים, ואפשר גם לערב עבורם בנפרד, זאת אומרת להניח עירוב לצד דרום לדוגמה עבור היום הראשון, עירוב לצד צפון עבור היום השני. אבל שני הימים של ראש השונה נחשבים כיום אחד הנה הזה, כמו שלא ניתן לעשות עבור שבת אחת שני עירובים, אחד ליל אחד ליום, אז כך גם לא עושים עירוב אחד לכל יום אחד עם ראש השונה, בנפרד. עד כאן מניין לפעמים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. עבור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. לא מערבים עירוב צפויים באמצעות הנחת מזון שתי סעודות במקום העירוב, אלא לצורך מצווה. שעד הצורך אפשר להקל. מה זה לצורך מצווה? דוגמאות. השתדות בברית מילה, סעודת מצווה, סעודת שבת, זה נקרא סעודת מצווה, סליחה, סעודת שבע ברכות. לכן שמיעת שיעור תורה או תפילה במניין. חז"ל אסור לעשות עירוב צפויים בזמן בן השמשת, בדיעבד, אם הוא יראה בזמן בן השמשת, לדעת השחנוך, העירוב חל, לדעת רוב הפוסקים, העירוב לא חל. נפליג מהם אחרון, נזכר מה שלמדנו באותו יום, חצר שיש בו בניין לשתי קומות. בדרך הקומה האחרונה, העליונה, סליחה, עוברים אליה דרך מדרגות חיצוניות, שמעוברות למעין מרפסת ארוכה שנמשכת לאורך הקומה העליונה, וממנה הם נכנסים אל הדירות, החצר והמרפסת. אז מה הדין? אז החצר והמרפסת נחשבות לעניין עירוב חצר כחצרות נפרדות שפתוחות זו וזו, כך שאפשרותן לערב כל אחד בפני עצמה, ואפשרותן גם לערב זו עם זו. אם הקומה הראשונה נמוכה מהחצר, והדיירים שלה עולים אל החצר במדרגות, והקומה העליונה נמצאת בגובה של פחות מ10 טפחים מקרקע החצר. ממש לשתי הקומות דווקא עירוב משותף. אם זה נוגע גם לעירוב חצרות, בכל בניין משותף, במקומות שבהם דרים שומרי תורה יחד עם שאינם שומרות. או יהודים גויים שמקרה בו לא ניתן לעשות עירוב חצר, בכל בניין יחד, מחמת שדירת היהודי שלא שומר תורה, דירת הגויים מבטלת את העירוב. אז ניתן בחלק מהמקרים לבודד קומה אחת או מספר קומות ולעשות עירוב חצר עבורן בלבד. דף היום כאן הוא דבלי, באיזה רגע יום הסיפורים מחפר? מה הוא מגדף? וכיצד ייתכן שמותר לישראל ליהנות משמן של תורה? אחר כך ועל עוד נושאים מעניינים, למד במסכת קריסוס, דף דיים. שלוחה 2, שם לשמת השיר בפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות נחת. ולקראת סביב החפצים בחיים, רבותיי, מושג רכילות, כן, חפצים יומי. המושג רכילות נתפס אצלנו דרך כלל כדיבורים מאחורי גבו של הזולת. הוא מפגש את לוי ואומר לו, כך וכך דבר עליך שמעון. אומר חפץ חיים בלכות החילות כלל ג' סעיף א', עד רבה, עבור נחילות חמור יותר, כשהדברים נאמרים באמת שלושתם. רובן שמעון ולוי נפגשים, ורובן אומר לשמעון, כך דבר עליך לוי. ולמה? כי עכשיו התקבל אצל שמעון לאמת גמורה, כי הוא יגיד, אם זה לא היה כך, הוא היה מכחיש. אגב כך, אולי אתה רוצה לנו שאלה, האם לאור ההנחה אמורה שמן הסתם האכילות היא אמת, נותר לשמעון לקבל את האכילות, או שהם עשו תקן אסור לקבל? אז במקום אחר, חפץ חיים אומר, בפתיחה העסים, בהגעה, סעיף י"ד, אומר שבכל זאת אסור לקבל. הוא אומר, ובגלל שאותו רשע לביש את עצמו במידת חוצפה ועזות, נותר עליו שלהוציא את השם השוב, באמת כאן החפץ חיים שלח לאותה הגעה, וכותב שזו סיבה נוספת שהמון האכילות חמור יותר, שזה נאמר מהם השלושת. כי רובן נכשל ומכשיל גם את שמעון. אליו נוספים. וכלשונה תורה שהוא מתאר איך שובר על עוד לב ועוד לב. שם שמרנו מדיבורים אסורים. ולצחים רבותיי את חזקות יומית, אם זה היו יורצת של הגיון רבי יהודה פתאיה. באתרת רחל הוא כותב, השם צילך על יד ימינך, השם יתברך, מתנהג עם חקפי הצל שלך ועושה כל מה שמנך עשה, אם אתה פותח שד לפדר דקה לעניים, אף הוא יתברך, פותח אותו ונותן לך. ואם אתה קופץ אתך מצדקה, גם הוא יתברך, קופץ ידו ואינו נותן לך. תודה רבותיי, להתנהג בעין טובה, כלפי כל מי שנזקק לעזרה, נפתח את ידינו וליבנו, לסייע בעין יפה. עד כאן דברים היום רבותיי, שאלו כולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, רוחניות וגשמיות וכל טוב צל.